אנחנו באורות ישראל, פרק ו, פסקה, טוב רגע, זה נכון, טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות ישראל, פרק ו, פסקה ו, עמוד קוף סמך, קוף סמך. במשיח בן יוסף מתגלה עוד פעם עמוד קוף סמך אורות ישראל בספר אורות פסקה ו אורות ישראל ו במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום מן הכוונה כולה רק המרכז, כי עם פעולתו גם כן על הכלל הגדול, כשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה גם כן כן הריסה. הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עמה מגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. כשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חכמנו זיכרונם לברכה בפרק החליל על הפסוק והביטו את אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. טוב, נסביר לאט לאט, כי הדברים לא כל כך מובנים, נכון? נכון? אני צודק? מובן? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
ו. בסדר? במשיח בן יוסף, אני חוזר להתחלה. משיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. מה הכוונה משיח בן יוסף? הכוונה לאו דווקא לאדם, אלא לתקופה שמאיר איזשהו אור מיוחד, כמו שאנחנו אומרים ימות המשיח. אז ימות המשיח, יש ימות המשיח שמשיח בן יוסף, ימות המשיח שמשיח בן דוד. מניין המקור הזה למושג משיח בן יוסף? הרי אנחנו רגילים למשיח בן דוד. המקור הוא בסוכה נון ב' עמוד א', שם דובר על אמיתה של משיח בן יוסף, ואנחנו תכף נדבר על זה יותר מאוחר, שהוא עתיד להיהרג, כמו שאומר פה הרב, אנחנו נראה. בכל מקום, אז זה לאו דווקא אדם, אלא תקופה שמתבטא בה איזושהי הערה מיוחדת, אלוהית מיוחדת. משיח בן יוסף יש לו תפקיד, תפקיד, כמו שמשיח בן דוד יש תפקיד, ומשיח בן יוסף יש תפקיד. אז הגר"א כותב בספר כל התור, הוא מרבה לדבר שם על משיח בן יוסף, הוא אמר לעצמו שהוא נהורה דמשיח בן יוסף, ככה אמר הגר"א על עצמו, האור של משיח בן יוסף. הוא אומר שיש לו שלושה תפקידים, אחד זה שיבת ציון ובניין הארץ, ובניין ירושלים. נגיד שזה תפקיד אחד, עוד שאפשר לדבר על ירושלים בתור עוד תפקיד. תפקיד השני זה ביאור רוח התומה. רוח התומה של היום זה תרבות המערב, הנצרות, דברים כאלה. ג' גילוי של סתרי תורה. זה ככה כותב הגר"א בכמה מקומות בספר כל התור. ספר כל התור, ספר מאוד פנימי, ספר רזי, שכתב רבי ישראל משקלוב, שהוא תלמיד הגר"א. בסדר? וזה מתורתו של הגר"א, ספר מאוד מפתיע בהרבה מאוד דברים, שהוא דורש שם גם פסוקים בצורה מדויקת, דברים מאוד רזיים ופנימיים. מכל מקום, הרב קוק, אנחנו נעמיק דרך הפסקה הזאת במה הוא אומר? במשיח בן יוסף מתגלה תוך תכונה של יומיות ישראל מצד עצמם. מה הכוונה ליומיות ישראל מצד עצמם? ישנה לאומיות ישראל שאנחנו בעצם דואגים לעצמנו, נבנים בתור מדינה, בתור אומה, בתור תרבות, בתור ארץ עם כבישים, עם תשתיות, עם צבא. אנחנו כובשים את הארץ שגזלו מאיתנו, מחזירים אותה, יש לנו התמודדות עם אויבים מסוימת. אנחנו דואגים לעצמנו. האם זה דבר לא טוב שאדם דואג לעצמו? זה דבר מצוין, נכון שאדם דואג לעצמו. אלא מה? יש לזה גם גבולות גזרה. כשאומה דואגת לעצמה, גם לזה יש גבולות גזרה. בגלל שהתפקיד של האומה הישראלית היא לא להיות לב בתוך צנצנת זכוכית. לב בתוך צנצנת זכוכית. פעם סיפר לי הרב יעקב לבנון שהוא ראה בהר הצופים בבית חולים שם לב, לב של אדם בתוך צנצנת זכוכית בחומר משמר כזה. שכחתי את השם שלו עכשיו. טוב, אז זה לא התפקיד שלנו, אלא אנחנו לב באיברים, נכון? לב הוא מזרים חיות לכל האיברים. עכשיו, האם הלב הוא יכול לוותר על תפקידו? לא. האם הוא יכול, הוא רואה איזשהו איבר שלא עושה תפקידו ולעשות אותו במקומו? לא. זאת אומרת, הוא צריך לדאוג לעצמו הלב, נכון? הדרך משל, כל זה דרך משל. הוא צריך לעשות תפקידו בצורה הכי טובה, אבל התכלית האחרונה זה לא רק לעשות את תפקידו לעצמו, בתוך צנצנת. זה לא התכלית האחרונה. לעשות את תפקידו בשלמות, כן. למנוע כל מניעה, כן. אבל המטרה היא שכל האיברים יקבלו חיות. הרי כל האיברים הם נעים או פועלים מכוח החמצן שהלב מזרים על ידי הדם. וכן אפשר להמשיל את זה למוח. הרעיון הוא ברור. יש לך איבר מרכזי כמו אומה ישראלית, אנחנו חייבים ארץ. לא יכולים שישבו פה גויים. יש פה, יש לנו מצווה, והורשתם את הארץ וישבתם בה. נכון? יש לנו התמודדות מאוד גדולה עם הגויים שיושבים פה בארץ. יש לנו מצוות עשה שלא נעזבנה לזולתנו מן האומות, או לשממה. היא נקראת מלחמת מצווה וכיבוש הארץ, כמו שמעריך בזה הרמב"ן, בהשגות לספר המצוות שלו. מצווה דלת, הסין דלת. אז יש לנו התמודדות עם הגויים. ואם זה יבוא על חשבון הגויים שישבו פה בארץ, אז שיבוא על חשבון הגויים. כי אתה לא יכול שאידאל אומני קטן יידחה מפניו אידאל לאומי של אומה שלמה ענק. ולא רק שזה אידאל לאומי, אלא זה אידאל כלל הווייתי. אבל זה בא על איזשהו חשבון, נניח, של אידאל אומני, נניח שזה נכון. למרות שהדבר הכי אומני זה שעם ישראל יישב בארצו. ברור? שעם לא יגזלו את מה ששייך אליו בברית אלוהית וכו'. אבל גם מי שטוען שישבו פה כמה לפני, מעטים, והאידאל האומני נלקה, שילקה. הרי שאתה לוקח ילד שלך על המרפאה לקבל חיסון, אז אתה מכאיב לו. אז שיכאב לו. מה אפשר לעשות? מה, לא יקבל חיסון? הרי אם הוא לא יקבל חיסון, הוא יכול לחלות במחלה קטלנית. אז כואב לו, אז עכשיו הוא צורח. מה אפשר לעשות? אתם מבינים? הפוסקים, לפעמים כשאתה רואה מערכת של פסיקה, אז הם לפעמים מתייחסים לאידאל, לעוד אידאל, והם מתנגשים. הם דנים מי ידחה מפני מי. לפעמים זה אידאל קטן שנדחה פני אידאל גדול. אין שאלה. זה ברור שזה מה שצריך לעשות. אבל סוף סוף, זה לאומיות של ישראל מצד עצמם. אנחנו דואגים לעצמנו. אנחנו דואגים שארץ ישראל תפרח, לכלכלה הישראלית אנחנו דואגים, דואגים לגבולות שלנו שיתרחבו. בסדר. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי עם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת לקרוא כולם בשם השם, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, כי עם פעולתו גם כן על הכלל כולו. זאת אומרת, התכלית האחרונה זה לתיקון עולם במלכות שדי, שגם הגויים הם יתרוממו. כרגע אתה נלחם, אבל התכלית האחרונה היא שגם הם יחזרו בתשובה, שהעולם יהפך להיות מקום אלוהי ומקום מוסרי ומקום שמופיע בו שם השם, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, וכולם, כל בעולם, משפחה אחת, יקרו כולם בשם השם, יש לזה הרבה פסוקים וכולי. אולי אני אראה לכם את זה. זה נמצא, יש פה אולי תנ"ך? תנ"ך? אני לא צריך. זה צפניה ג', צפניה ג' מופיע בעוד מקומות, גם בישעיהו, הרעיון הזה. נלמד צפניה. הנה. כתוב, כי אז אפוך אל עמים שפה ורורה לקרוא כולם בשם אדוני לעובדו שכם אחד. בסדר? ומה כתוב לפני? לפני זה דווקא כתוב על איזשהו דין שנעשה, דין אלוהי בגויים וכו'. יוצא שיש בו תהליך בשלבים. השלב הראשון, קודם כל, אנחנו דואגים לעצמנו. כשזוג מתחתן, קודם כל, הם דואגים לעצמם. הם בונים בית, הם דואגים שהשכינה תשרה בבית הזה, הם בונים את האהבה, את החברות, את האמון, את המידות. אתה לא יכול, שבועיים אחרי החתונה, להתחיל להזמין כל שבת אורחים על שולחנך. אבל יש לי חברים מהישיבה. יחכו. יחכו כמה? שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע. עד שאני אבנה את הקן שלי. אני עכשיו דואג לקן שלי. מה, וזה חזות הכל? שתבנה את הקן שלך? לא, שלב הבא. יהיה ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בעיני ביתך. אתה יכול להיות בית של חסד, ולהיטיב, ולהזמין אורחים. כל... דצריך ייתה ויכול. אבל השנה הראשונה ישימח את אשתו שלקח. יש שלבים. כשאתה בונה את הזוגיות, זה כבר עם העיניים לשלב הבא. אבל סוף סוף זה בזה עכשיו אתה מתעסק. אבל אם זוג הוא יישאר בונקר לעצמם כל החיים, ודאי שזה פחיתות גדולה, נכון? זה לא... בית הוא צריך להיות מקום העיר, מקום של חסד והטבה וכו'. אם האומה הישראלית היא תישאר רק לעצמה, דואגת לעצמה, אז זה לא התכלית האחרונה. אז יש פה שלבים. נמצא שהשלב הראשון, שאנחנו דואגים לעצמנו וזה נצרך, הוא נקרא משיח בן יוסף. זה שלב הכרחי, נצרך, אנחנו בונים את החומריות שלנו, כמו שאמר הגר"א, שיבת ציון. אבל מה עם גרמניה? עזבנו את גרמניה. מה עם הכלכלה שלה? שתחרב שם כל הכלכלה. אתה דואג להם? דאגו לעצמה. בניין ירושלים. וכן, קיבוץ גלויות, שיבת ציון, בניין הארץ. אבל מה עם, עם אנשים שישבו פה, כל מיני עמים, ערבים ישבו פה? הלכו לארצות שלהם, יש להם 22 ארצות, שיהיו בריאים. וביור או החתומה, מה, אתה לא פלורליסט? אתה לא מקבל את כולם? לא, לא פלורליסט, בכלל לא פלורליסט. התורה היא לא פלורליסטית בכלל. מכל מקום, השלב הראשון אנחנו לעצמנו, אבל זה לא התכלית האחרונה, אלא השאיפה לאחד כל בעולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, כלומר לרומם את כל האנושות. איך אתה מאחד את כל הבאי עולם למשפחה אחת? על ידי שאתה מרומם אותם בלימוד תורה. לימוד תורה כמובן ששייכת להם, שייכת לבני נוח, לרומם את כל האנושות מבחינת ההשפעה, ההשפעה של של דוגמה אישית, השפעה של לימוד, בירור של הדעות, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק על המרכז, כי אם על פעולתו, גם כן על הכלל כולו. אתה צריך מרכז, אתה צריך לב, אבל אתה מקים אותו בשביל להעיר לכל ההיקף. זה המטרה. ברור הנקודה הזאת? עכשיו, וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות, אל הכללות, כלומר פה בהקשר הזה האוניברסליות, ההשפעה על כולם צריכה להיות גם כן, כן הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. כלומר, מה הכוונה שמשיח בן יוסף נהרג? הכוונה, השלב הזה שצריך שעם ישראל, אחרי שהוא כבר נבנה ובנוי חזק ודאג לעצמו, הוא מתחיל להעיר, כי זה עכשיו התפקיד שלו בתור לב, כשמלכות ישראל עולה. הרי אנחנו מצפים, על פי דברי הנביאים, שבתום מלכות אדום הזאת, שהיא כבר שולטת 2000+ שנה, תעלה מלכות המשיח. מלכות עירין קדישי. כמו שמסופר ספר דניאל, ובעוד מקומות, אז צריכה להיות פה השפעה. הרי אם אמריקה היום היא משפיעה טומאה על כולם, נכון? בסרטים הוליוודיים ותרבות נמוכה ואידיאלים נפולים וחיצוניות וכלכלה דורסנית וכל מיני דברים כאלה, נכון? אבל יום אחד יבוא ויהיה מרכז אחר של השפעה, לא הוליווד, אלא מרכז תרבותי של קודש, של אור, וכי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אז אתה צריך הריסה אלה דברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת שדאגנו רק לעצמנו, כי בכל מטרה יכולים להיחס גם סיגים לא טובים, נכון? או דברים שהושרשו וצריך עכשיו לעקור אותם מאיתנו. לכן זה אומר שיש עם המגרות של אהבה פרטית יתרה. אם יש אהבה פרטית זה מצוין, אם יש אהבה פרטית יתרה, יתרה פה במובן הזה של יותר מדי, אז זה לא טוב. אז צריך לצאת מהשלב הזה. אז הוא אומר פה, על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג, מלכות אמיתית קיימת תהיה משיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא עוסק בלאומיות מצד עצמו. פעם שמעתי רעיון כזה לפני הרבה שנים, אולי קרוב ל-15 שנה, מהרב אורי שרקי, מכירים אותו? הוא אמר, הרי אמרנו שמשיח בן יוסף זה תקופה, זה תנועה, תנועה רוחנית, נכון? זה תקופה כזאת של דינמיות מסוימת. הוא אמר שיש עוד איזה נבואה על מטה אחד, עכשיו לא זוכר איפה היא נמצאת, שהוא נחלק לשלושה חלקים וכו'. הוא דרש כזה דבר שמשיח בן יוסף, יש לזה גם נציגים שהם נהרגו. אחד הוא אמר יצחק רבין, השני הרב כהנא, השלישי רחבעם זאבי, שהם בעצם היו נציגים בשלטון שהאור הזה זרח דרכם, אבל נהרגו, כי זה לא האור השלם. ברור הנקודה הזאת? בסדר? מה אתה, יש לך סימני שאלה מרחפים מעל הראש? מה? אני רק אומר מה שמעתי בשמו. בכל מקרה, מה אתה אומר?
לא הבנת.
לא הבנת? בוא ניקח את הרב כהנא, בסדר? הרב כהנא היה אדם מלא בבערה עצומה של אהבת ישראל, ולאומיות ישראל וכבוד ישראל וכולי, יד תקיפה. בסדר, יחס לגויים וכולי. שיח בן דוד זה כבר צורה אחרת של התייחסות אל הגויים, לא לאומיות ישראל מצד עצמה, לאומיות ישראל מצד תפקידה האוניברסלי הכללי. וממילא יש ביניהם איזשהו קומה קודמת שנופלת, זה נקרא משיח בן יוסף שנהרג, שהיא לא שלמה מספיק. היא הייתה הכרחית בזמנה, אגב. אפילו אגרא, אמרתי לכם, הוא אמר, אני נאורה דה משיח בן יוסף. זאת אומרת, אגרא ראה את עצמו. הוא אמר, תלמידיו לעלות לארץ, ושהגיע זמן הגאולה, וששערי הגאולה נפתחו. הוא אמר הרבה דברים, ומתכוח תלמידי אגרא התחיל כל עלייה ראשונה, תלמידי הבעל שם טוב וכו'. בסדר? מסוין. יש עליו שצריך כבר השפעה על הגויים, לא רק שאתה ניצל עוד מוצל מאש, כמו אדם שניצל מספינה טובעת ואיכשהו מתחיל לשקם את עצמו. זה אומה ישראלית אחרי הגלות הזאת שכל הזאבים האלה טרפו אותנו מכל הכיוונים, אנחנו עכשיו דואגים לשקם את עצמנו. לשקם את עצמנו זה מצוין, זה טוב, זה היה הכרחי לבנות, לדאוג עכשיו לעצמנו, זה מצוין. אבל יש שלב שזה כבר ניגון חדש, יותר עם פנים אל הגויים, מצד ההשפעה הרוחנית, המוסרית של האומה הישראלית ושל ארץ ישראל או מדינת ישראל, בתור מרכז משפיע, בתור בית מקדש שמאיר לעולם כולו וכולי. זה כבר נקרא משיח בן דוד, בתור אדם ודאי, בתור תקופה. זה שלבים, שלבים בגאולה ביחס אל האומות. כן, רבין, אני אומר מה הוא אמר, תשאל אותו. רבין היה רמטכ"ל, היה שר ביטחון, היה ראש ממשלה, היה על הצד של דאגה יתרה לגויים. יכול להיות, יכול להיות. תשאל אותו מה הוא התכוון. אמרתי מה הוא אמר, רעיון יפה. תשאל אותו. על רחבן זאבי אתה יכול להבין? יכול להבין. על הרב כהנא אתה יכול להבין? שניהם נרצחו, נכון? מה הוא התכוון פה? אני זוכר מה הוא אמר. הזכרתי. אתה רואה? תלמיד אותיות מיילדת, נכון? בזכות השאלה שלו, נזכר מה למדתי ממנו לפני 15 שנה בערך, או יותר, או לא יודע, הרבה. הוא קרא לו משיח בן יוסף מצד אחאב, מצידו של אחאב. אחאב הוא, זה קשור לשאר הגלגולים של האריזל וכו', בסדר? אחאב הוא היה צד אחד לחם מלחמות ישראל, היה מאוד לאומי, נכון? מה, וכבש חלקים גם של הארץ וכו', הרחיב את ארץ ישראל וכו'. צד שני, הרבה השפעה שלילית של הגויים, איזבל אשתו וכל הבעל והשתורת שהייתה, היו בשמו ובתקופתו. אז הוא קרא לו משיח יוסף מצידו של אחאב, כי אחאב הוא קשור לזה, לשאר הגלגולים. תמיד שהרב כותב לך פה דברים נגלים שבעצם שורשם שם. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אז זהו, לזה הוא התכוון. ורחבעם זאבי ורב כהנא דיבר מצד אחר. אוקיי, כן? כי יש לך גם, הרי יוסף, זאת אנחנו מדברים על יוסף. יוסף יש לו כישרון ארצי, יש לו כישרון לאומי, יש לו, הוא בונה, מזיז וכו'. שיח בן יוסף. מה שמך?
גרשון.
גרשון? נעימה. עד שנהרג משיח בן יוסף?
כלומר שהתקופה של העצמאי לבנות בינינו, התרבות והכוח להשפיע כל העולם, זה סותר האפשרות להשפיע בגוי, כי אפשר להשפיע טוב עד שבונים כל מערכת.
תמיד יש בחינות לכאן, בחינות לכאן. לא צריך להיות במבט פשטני מדי, אבל אתה יכול לראות תנועה כוללת מסוימת, אתה מבין? כשאנחנו עסוקים בלעלות לארץ, באוניות, לייבש ביצות, לסלול כבישים, ללחום בירדנים, ללחום בערבים, אתה מבין שזה אור מסוים, נכון? זה עדיין לא בית מקדש והשפעה על הגויים, וזה בחינה אחרת, בחינה אחרת שהיא עוסקת יותר בצד החומרי. משיח בי יוסף, בן דוד, זה כבר קדושה שמתפשטת מעבר לגבול ישראל, עם השפעה, עם אלה גם היחסים, הם משתנים, אתה לא מסתכל עליהם באותו אופן. יש עליו שאתה מסתכל במצורה מסוימת, כי זה הכרחי. אתה עכשיו לוחם, אתה עכשיו כובש. יש עליו שאתה מבין את התפקיד שלך בתור אחראי, בתור משפיע, בתור מי שמרומם, אז זה כבר בחינה אחרת. בסדר? תמיד תמצא בחינות פה ופה ופה של כל דבר. אבל זה בחינות. אבל יש איזה אור כללי שאתה יכול לחרוז, לחרוז. בסדר? בתקופה, בתקופות, בשנים. טוב. אומר, כן, עתיד משיח בן יוסף להיהרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. אז ככה הגמרא דורשת, למרות שבתורת הסוד גם הגרא מביא את זה שם, מובא בשם הגרא בספר כל התור, יש צדדים כאלה שאנחנו לא כל כך חפצים שמשיח בן יוסף יהיה הרג, אלא פשוט המלכות תתחלף כאילו ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. יש האריזה, לא אמר תלמידיו, תתפללו שהרמילוס הרשע לא יהרוג את משיח בן יוסף, לא יהרג על ידי הרמילוס הרשע. אז יש גם את זה בסידורים של הספרדים. מה כתוב לכם שם? מה אתה ספרדי? אז מה כתוב? נו משהו מה? לא יהרג. איפה זה מופיע? באיזה ברכה? בבוני ירושלים. בסדר. כשהיה את היישוב היהודי בארץ בתקופת מלחמת העולם השנייה, אז הגנרל רומל, שזה מזכיר לנו קצת את השם רמילוס הרשע, נכון? הוא היה כבר בדרך עם הקורפוס האפריקאי לכבוש את ארץ ישראל, והוא הגיע ממש למצרים, כבר כבש את מרוקו, לוב, כל מה שבדרך, אלג'יר, כמעט בלי התנגדות שם, והם כמות ששמחו שהוא בא בכלל. והיה בארץ, ראיתי פשקבילים כאלה, תפילות על זה, וצומות וטעניות, היה חשש מאוד גדול, כי אירופה ממש, אתם יודעים מה קרה באירופה, אבל עוד הייתה איזה שארית פלטה בארץ ישראל, היה פה מצב של עוני, הקשיים, היה פה יישוב מאוד דל ומתקשה ומסכן, אבל עם הרמילוס הזה, רומל, גנרל רומל, הוא היה מגיע לפה, זה היה, והוא נעצר, על ידי צ'רצ'יל הוא נעצר. צ'רצ'יל, הוא היה אז גנרל בצבא ארצות הברית, באנגליה. בסדר? אני חושב שזה היה צ'רצ'יל. נכון, זה היה, הוא היה אז ראש ממשלה, זה היה מישהו אחר, אתה יודע, זה לא היה צ'רצ'יל. שכחתי עכשיו מזה. צ'רצ'יל. כן, רגע. לא משנה, ברוכו לי העובדות. הוא נעצר במצרים. וזה היה נס מאוד גדול, ממש ממש גדול. אחר כך, לא משנה, בסוף הוא התאבד, גנרל רומר הזה וכו', לא משנה. בכל אופן, יש צדדים כאלה שאנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף, כלומר הישוב, הישוב היהודי בארץ, לא יהרג. ויש צדדים כאלה פה מבחינת תרבותית, מבחינת השקפה, מבחינת תנועה נפשית, שהרב פה אומר, קשה להתווכח עם זה, וגם הגמרא, עתיד משיח בן יוסף להיהרג, כלומר האהבה העצמית היתרה, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד, וכשמידת הכוסף אלא טוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה הצעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והרגעת משיח בן יוסף קרובים בניינם זה לזה. מה אומר פה? אומר, אם כבר משיח בן יוסף נהרג, והטוב הכללי, מידת הכוסף, כלומר, מה שאנחנו כוספים אליו, יש לנו כיסופים אל טוב כללי, וזה מבטל את ערכה של ההתייחדות הלאומית, כלומר, יגדל השם מעל גבול ישראל. זה כבר התפשטות של אידיאלים אלוהים על ידי עם ישראל, על כל האנושות, בצורה אוניברסלית, קוסמופוליטית. אז אם כבר הגענו לבקשת טוב כזה כללי לכל המין האנושי, אנחנו עדיין לא שם אגב, כן? אני לא רואה אף אחד מתהפך יתר על המידה, מה שקורה עכשיו בסוריה, או כל מיני מה שקורה באפריקה. כל יום מתים 20,000 אפריקאים מרעב או ממים. יש להם מים דלוחים שם, לא טובים. מתים 20,000, זה מספר אדיר. נכון? זה לא יודע. אבל בכל אופן, אנחנו צריכים, כן, מידת כוסף כזאת להיטיב לכל האנושות. אנחנו בינתיים דואגים לעצמנו. אתה עכשיו יכול לדאוג לאפריקאים האלה? אתה יכול לדאוג מה שקורה בכל מקום בעולם? אנחנו עסוקים בינתיים בלבנות את המדינה הזאת, עם כל הקשיים שלה, עם כל העולים שבה. אין אף מדינה בעולם שקלטה כל כך הרבה עולים בכל כך מעט זמן. נכון? מי זה כל העולים האלה? אתם, נכון? אתם, כולנו, כולם פה עולים, נכון? אז זה מדינה ש... אבל יש עליו שלא. יש לך מידת כוסף אל הטוב הכללי לכל האנושות. היא מגיעה לביטול ערכה של ההתייחדות, התייחדות הלאומיות. הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. זאת אומרת, אם המדינה היא כבר דואגת לכל, יוצאת מההתגדרות הפרטית, מתפשט מידת ההטבה ורצון ההטבה על כל האנושות, כל האומות, אז גם כן היחיד הפרטי הוא הרע מבואר גם ממנו. זה כבר עוד צעד אחד, שאדם הוא לא שם את עצמו במרכז, וכולם טוב שלא מתפשט, הוא מקבל אחריות. הרי ישראל ערבים זה לזה, אתה מבין שכל מעשה שלך הוא משפיע על כולם. אז אם אתה מבין את זה בתור אומה, אז מבין את זה גם בתור יחיד. נמצא שביטול יצר הרע והרגעת משיח בן יוסף קרובים בעניינם זה לזה, זה קרוב. לפיכך נחלקו חכמינו ז"ל בפרק החליל, זה בסוכה, על הפסוק והביטו את אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. נחלקו. למה הם נחלקו? כי באמת הרעיון הוא קרוב. ככה הרב פה הוא דורש את זה. המחלוקת שם היא לא מקרית. העומק שלה, שזה שלבים קרובים בהיסטוריה. קרובים מבחינת זמן. זה עוד שלב כבר. לכן נחלקו בדיוק על איזה שלב זה יהיה. לעתיד לבוא יבואר יצר הרע מן העולם. נכון? זה, אולי אני אראה לכם את זה בגמרא. יהיה ב... סוכה נון בית. סוכה, יש פה סוכה? סוכה. אין. אז לא נראה את זה בגמרא. רגע. סוכה. יש. סוכה נון בית. נד א'. יא. הנה כתוב, תנו רבנן, משיח בן דוד שעתיד להיגלות במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל מני דבר ואתן לך, שנאמר הספרה על חוק, וגומר אני היום ידידיתיך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. וכיוון שראה משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו ריבונו של עולם, אני מבקש ממך אל החיים. אומר לו, חיים? עד שלא אמרת, כבר נבא לך דוד, אביך, שנאמר, חיים של ממך, ניתנה לו וגומר. תנה לו וגומר. אומר, עכשיו, זה, יש גמרא אחת גם לפני. עכשיו, גמרא פה אומרת, הגמרא פה שואלת על על ההספד פה, איפה זה? הספד בסחריה י"ב, כתוב שמה וסבדה הארץ משפחות משפחות לבד. אז הגמרא שואלת על נבואת זכריה הזאת, רש"י אומר, מתנבא לעתיד לבוא שיספדו על משיח בן יוסף שנהרג במלחמת גוג ומגוג. הכתיב משפחות בית דוד לבד וכולי. יש פה איזה עוד עניין שקשור לצניעות, אנשים להבדיל מנשים וכולי. בכל מקרה, אז הגמרא פה אומרת, אז אי אספד אמי אבידתי, כלומר מה עניינו? פליגי בר רבי דוסה ורבנן, אחד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, אחד אמר על יצר הרע שנהרג. הספידו את יצר הרע. אז אומרת הגברה, בישלמה, אני מסתדרת, כן? מי שאמר, למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג. היינו דכתיב, הביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כספד על היחיד. למאן דאמר יצר הרע שנהרג, הספד הבאי למי בד? שמחה באי למי בד, מה פתאום שאתה עושה הספד על יצר הרע? צריך לעשות שמחה, חפלה, נכון? לא, משיח בן יוסף עושים הספד. כי הוא חשוב לנו משיח בן יוסף. אתה אומר, התעלינו, אבל הוא בסך הכל פעל לטובתנו, נכון? מה, אתה שמח שהאדם שעזר לך, או לא יודע מה, נהרג? הקיצר אומר את הגמרא, אין הפסק, אתה אומר רק קומה למעלה. בסדר, בכל מקרה מספידים. גם אם איטלים מספידים. מה זה הספד? מה אתה עושה בהספד? ספר על האדם, נכון? וכו'. כמה הוא היה גדול, מה שאני מוד ממנו. אומר את הגמרא, אבל יצר הרע מה תספיד אותו? כמה הוא היה גדול, כמה הוא עזר לנו, כמה הוא נתן. אתה צריך לעשות שמחה, נכון? אז אומרת הגמרא, המאי בחו, כדי דרש רבי יהודה, לעתיד לבוא, טוב, יש פה דרשה כזאת, כן? שעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא ליצר הרע ושוחטו לפני הצדיקים, לפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. ללו בוכים והללו בוכים. צדיקים בוכים ואומרים, מאח יכולנו לכבוש הר גבוה כזה. רשעים בוכים ואומרים, מאח לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה וכו'. טוב, בסדר, אז הבנו. הבנו. עכשיו הרב אומר פה, הוא דורש את העומק בעצם של הגמרא פה. זה לא מקרי, אל תחשוב שזה מקרי, אלא בעצם זה שלבים קרובים מבחינת התפתחות האנושות. התפתחות עם ישראל, התפתחות האנושות, שאנחנו כבר התרוממנו להיטיב לגויים באהבה, אז זה כבר קרוב להריגה של יצר הרע בכלל מכל יחיד. בסדר? הובן הנקודה הזאת? אני אומר, אם אנחנו התרוממנו כבר להיטיב לגויים באהבה ולראות את חסרונם ולהדריך אותם וכו', אז זה כבר קרוב להריגה של יצר הרע פרטי מן האדם עצמו. מה? חסרונם במובן של מה הם צריכים השלמה מעם ישראל, מהתורה, מהדרכה האלוהית. בסדר? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. דברים עמוקים מאוד.